צהריים טובים, אנחנו מתחילים את המשנה בדף פ' עמוד ב' אדמה. אמרנו במשנה, אדמה כחותם אמר צופים, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים כחותם האגרות. עכשיו אנחנו קוראים במגילת אסתר, ונחתום בטבעת המלך היו שולחים, שהיו אנשים רוצים לשלוח איזה משהו ושאנשים אחרים לא יסתכלו בזה, אז היו לוקחים את השק הזה, קושרים אותו, ועל זה שמים מין אדמה, טיט כזה, ועל זה שמים חותמת, שאם אדם יפתח ירגישו בו. אז הוא אומר, אם הוא הוציא את הסוג הזה של האדמה הזאת, שהיו שמים אותה כדי לחתום על זה שלא יגעו, הוא אומר, אדמה, אם זה כחותם, המרצופים, שלוקחים חלק של האדמה, זה בוץ כזה ושמים ועל זה חותמים, אז אם הוא הוציא אדמה בגודל כזה, הוא על זה חייב מטעם הוצאה. וחכמים אומרים לא, כחותם האגרות, הרבה פחות. מספיק ששמים את זה על האגרות. אני ראיתי היום יש דבר כזה שלוחצים, יוצא גם כן צורה על הדבר שנותנים. למשל איזה משרד שרוצה לומר שהחתימה שלי האמיתית, שם את זה על התמונה ועליו ולוחץ. זה היה משהו כאין חותם המרצופים, שבזמנם היו עושים את זה עם אדמה. וכל, כן, אז זה כחותם האגרות, שזה פחות. זבל וכל הדק, כדי לזבל כלח של כרוב. זבל, לוקחים כל מיני דברים מבהמות, לכלוך שלהם, והיו מזבלים את הבהמות על זה. עכשיו ששמים את זה באדמה, האדמה נהיה טובה. עכשיו אתה לא משתמשים בזה, כימיקלים אחרים, אבל יש מקומות שעדיין משתמשים, עמיד מסריח, שהם שמים את הלכלוך של הכבשים שלהם. הערבים עד היום משתמשים. אז אם אדם לקח חבל, זבל, או חול הדק, מין חול כזה, כדי לזבל כלח של כרוב, זאת אומרת, אם הוא לוקח כלח, הכוונה שורש אחד של כרוב, הוציא שיעור כזה, הוא חייב. רבי עקיבא, וחכמים כדי לזבל קריש. קריש, זה אנחנו תמיד אוכלים את זה, קריש. זה הבצל הגדול הזה. חול הגס, לא חול דק, חול שהוא גס יותר, חול שהוא עבה, כדי ליתן על מלוא כף סיד. זאת אומרת שהוא רגילים לערבב את הסיד שלהם והיו שמים גם חול. כמו שעכשיו שעושים את הטיט ומלט, שמים בתוך המלט, שמים גם כל מיני חצץ, כל מיני חול. זה מה שהוא אומר, החול אם אתה שם כדי כף סיד, זה היה מידה מסוימת שידוע שאתה מתחייב בזה. קנה, אם אדם הוציא קנה במבו, כדי לעשות קולמוס. עד היום יש סופרים שכותבים בקנה, דווקא בקנה, ולא כותבים בדבר אחר. למה פעם שאלתי סופר אחד, הוא אומר, תראי, גברה מפורשת, זכה קנה. בגלל שהקנה נע ונעד כל הזמן, הוא זכה שיכתבו לו ספרי תורה. אז אנחנו לא משנים. אבל הרבה ראיתי כותבים בנוצה, כותבים בפלסטיק היום גם כן עושים מזה, תראו את זה. אבל קנה במבו כדי לעשות ממנו קולמוס. ואם היה עווה, שאי אפשר לעשות קולמוס, הוא מרוסס, זאת אומרת, התקלקל כבר, הוא לא ראוי לקולמוס, התפורר. כדי לבשל בו ביצה קלה שבה ביצים תרופה ונתונה באלפה. זאת אומרת, קלה... ביצה קלה, גמרא במסקנה אומרת, ביצה תרנגולת, שיעור כגרוגרת. אז שיעור כגרוגרת, לא כל הביצה, שיעור כגרוגרת מהביצה, שהיא מתבשלת הכי מהר. והיא הייתה תרופה שעשה אותה, בלבל אותה כבר, ונתונה שהיא מהר מאוד מתבשלת, נתונה באלפה, שם אותה כבר על גבי המחוות הזה, והיא שם אותה בכלי. אז זה השיעור שאם האדם עשה, קנה, הוציא, אז אם אפשר לבשל, זאת אומרת, יש בו שיעור שאפשר לתגן בו את הביצה, אז זה כבר הוא מתחייב על זה. ואת הגמרא, עכשיו אנחנו לומדים, גמרנו את המשנה, עכשיו הגמרא דנה על הסוגיה הזאת. כן, עכשיו אנחנו לומדים את הסוגיה של המשנה. כן. על מלוא כף סיד תנה, כדי ליתן על פי כף של סיידים, שהם היו משתמשים עם זה, הסיידים, בדבר הזה. אז הוא אומר, כדי ליתן את השיעור הזה בדבר הזה. אז על מלוא כף של סיד, אז הוא אומר, למדו הברייתא, שהוא מצא שיעור כדי להוציא על פי כף של סיידים, לערב בסיד, שהיו מערבים את הסיד עם החול, עם האפר הזה, כדי שיהיה עד היום, עד היום ככה עושים. תעמדו פעם, אלה שעושים את המלט, מערבבים בזה חצץ וחול וכל אלה הדברים. מן תנה דחול מעלה לה, לסיד, מי הוא התנה שסובה שזה נהיה טוב אם אתה שם את זה עם הסיד? זה גמרא, אמר רב חסדא, רבי יהודה, זה שיטת רבי יהודה, זה תניא. יש עליו דין, לא יסוד אדם את ביתו בסיד, לאחר שנחרב בית המקדש, רבותינו עשו תקנות. לצערנו לא מקפידים בזה, אבל יש הרבה יהודים שמקפידים, שהם בונים את הבית שלהם, משאירים על פתח הבית, עמל עמה. מעט 60 סנטימטר או חצי מטר על חצי מטר, משאירים אותו ריק וכותבים על זה חורבן לירושלים, שלא יהיה לך בית יפה, תזכור שהיה לנו חורבן. אז הוא אומר שהאדם לא יעשו ביתו בסיד, אלא אם כן עירב בו תבן או חול, זאת אומרת תכניס בו כדי שזה יהיה לא יפה. רבי יהודה אומר, תבן מותר, אבל חול אסור, למה? פני שהוא מרסיד, זאת אומרת שנעשה חזק ונעשה טוב, אז ממילא זה אסור. אז כאן אתה רואה בפירוש שהחול עוזר, מי אומר את זה? רבי יהודה אומר, מפני שהוא מרחסיד, זאת אומרת שהוא מחזק אותו, אז רואים שחול מחזק את הדברים האלה. רבה אמר, זה, אז ממילא מי אמר שהחול מעלה שאתה אומר שזה השיעור, שאתה שם בסיד, זה שיטת רבי יהודה. רבה אמר לא, 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 אפילו תמה רבנן. אבל משום שקלקולו זהו תיקונו, אפילו תמה אפשר להעמיד זה כמו רבנן, שמה הם אומרים? שבאמת אומרים שתסתכל שם, לא יעשו לאדם ביתו בסיד, אלא אם כן יראה בו תבן או חול. לא בגלל שזה רע, בגלל שזה לא יפה, הוא אומר. זאת אומרת שקלקולו, שזה מקלקל את הצבע שלו, לכן זה מתקן אותו. אם אתה שם בו סיד, מותר לשים את זה בבית. למה? שזה לא נשאר לבן. אבל באמת זה טוב, זה מחזק. אז מה שאמרנו במשנה שזה השיעור שזה מחזק, גם רבנן מודים בזה. ומה שאמרו רבנן את הדין הזה, שתשים בו סיד כדי שיהיה לא יפה, נכון? זה לא יפה, אבל זה באמת חזק. זאת אומרת שקלקולו, זה שאתה מקלקל את הצורה שלו, זה התיקון שלו שמותר לשים אותו, זה להיזכר בחורבן בית המקדש, שזה לא יצא יפה. אמרנו כנה כדי שיעורו לעשות בו קולמוס. עכשיו הגמרא אומרת, תנא קולמוס המגיע צריך עד קשרי אצבעותיו. זאת אומרת שהוא כותב קולמוס שמגיע לו בצורה כזאת שהוא יכול לכתוב. שכותב את זה, אז זה ארוך. שקשרי אצבעותיו יכול לכתוב בזה. עכשיו הוא שואל, בעיר הבשל לקשור העליון או לקשר התחתון? זאת אומרת, אתה מחבר את האצבע על היד לפה, מתכוון? או אפילו לפה, שיהיה לו אורך כזה. אתה אומר שאם אתה מוציא קנה, במבוא גודל כזה. מה, גודל כזה או גודל כזה? זה שהוא שואל, האם להוציא ממנו רק את הצבע הזה או להוציא את הכל? מה אתה שואל? תקו, לא, כתוב כדי אצבע, באמת אצבעותיו, הגמרא לא יודעת מהו השיעור. אז מה הדין? שבאמת לפי הדין יוצא כך, שאסור להוציא עד האצבע התחתונה, אבל חייב חטאת זה רק אם מוציא על חלק העליון, כל תיקו זה ספק. ואם היה עווה, אמרנו, אם היה עווה או מקולקל, העץ הזה מרוסק היה מקולקל, אז אמרנו, כדי לצלות בו ביצה, נכון? תנה, למדו הברייתא, שביצה תרופה, והיא מעורבת בשמן ונתונה באלפס, נכון? כך למדו. אמר להם, אז נותרה דרב עניין לברם, מי שמע לך ביצה קלה, מהי היא? אמר לו, מור ברי דרב עניין לבן שלו, לבן, לא, רוצה לבחון אותו. ותגיד, כשכתוב במשנה ביצה קלה, אתה יודע מה זה הביצה קלה היא? אמר לי, כן, ביאתה, דצלצלה. זה היה אוף כזה קטן, כמו סלב כזה, שהביצה שלו היא קטנה, זה הכוונה ביצה קלה. אז אמר לו, מה היא טעמה? למה אתה אומר? הוא אומר, משום דזוטרה, בגלל שהיא קטנה. אז הוא אמר לו, אם כן, אמא דציפורתה. אתה אומר, למה דווקא תפסת של הסלב הזה? של הסוג הזה, תגיד יותר קטן, שזה אפילו של הציפורת. השתיק, הבן שלו לא היה לו תשובה. אמר לי, מידי שמע לך באה, האם אתה תוכל להגיד לי איזה חידוש בזה הבא? אני לא יודע. אמר לי, זאת אומרת, שימו לב כאן בחוכמה של הפדגוגיה, שהוא רוצה שהילד יבין, אז הוא שואל אותו, איזה ביצה? אומר לו, ביצה של העוף הקטן הזה, שקוראים לו את השם שלו, כמו סלב. אז הוא אומר לו, למה לא, קלה, קטנה, למה לא תגיד של ציפורת? הוא שתק. עכשיו הוא שותק, הוא חושב, חושב, אין לו תשובה. אומר לאבא שלו, תגיד לי, האם תוכל להגיד לי את זה? זה בדיוק מה שעושים בליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה? לא מתחילים את ליל הסדר. קודם כל תשאלו, יש לכם שאלה? כן. עושים כל מיני שינויים, מחליפים את השולחן, עושים דברים כאלה, לוקחים את ה... את הקרפה שמים ותואמים לפני הסעודה, עושים בלגנים כדי שהילד יתעורר, למה שככה זה יישאר לו במוח. אבל שאתה דופק לילד במוח, הוא לא יישאר, נכנס מאוזן זה, יוצא מהאוזן השנייה. לכן הוא שאל את הבן שלו, תגיד לי את המשנה, ציפור, מה זה ביצה קלה? אמר, זה של עוף הקטן, זה כמו סלב, סלב כזה. אמר לו, טוב, אם אתה אומר קלה זה סלב, למה לא תגיד שזה של ציפור? עכשיו הילד אין לו תשובה. אז הילד עכשיו פונה לאבא, אומר, תגיד, אולי תוכל אתה להסביר, אני אסביר לך את זה. זה הכוונה של ביצה של תרנגולת. ולמה נקרא שמה ביצה קלה? כן. למה כל הביצה קלה? הוא אומר, ששארו חכמים שאין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצה תרנגולת. זה הכי מהר מתבשל, ולכן אם יש לך עצים של הבמבו שיעור כדי לבשל את הביצה הזאת, אז זה נקרא הוצאה ואדם חייב עליה. אומרת הגמרא, ומה ישנה? כן, כל שיעורי שבת בקר או גרת. עכשיו הוא שואל אותו שאלה יפה. תמיד אתה אומר שאתה מוציא שיעור כגר או גרת. למה אתה אומר פה שאתה אומר, באמת אתה אומר שביצה קלה? למה? למה? למה זה ביצה? כל שיעור שאתה מוציא, הוא מוציא עכשיו עצים לבשל דבר, אוכל. תמיד השיעורים שלנו גורש של טענה, יבשה, זה נקרא גר או גרת. למה פה אתה מכניס לי ביצה, שלבשל את הביצה? למה לא גרוגרת? והוא שואל אותו. אמר לי רב נחמן, ששיעור זה באמת זה שיעור של ביצה קלה, זה היינו אח. השיעור לבשל ביצה קלה זה שיעור כגרוגרת. זאת אומרת, שליש, לא את כל הביצה צריך לבשל, אלא שליש של הביצה. את תקחו למשל ביצה היום בינונית, נגיד שהיא בערך 60 גרם, שליש שלה זה 20 גרם, זה מה שאתה חייב. אז אם יש בה שיעור כדי לבשל 20, מוצאת העצים של במבו מקולקל, זאת אומרת לא, שלא עושים מנו עיפרון, אלא משתמשים בבו לשריפה, אם מוצאת השיעור כזה שיכולים לבשל בשליש של ביצה, שזה שיעור של כגר או גרת, אתה חייב. יש רמב״ם יפה, תקראו אותו בתחילת מסכת עירובין, בתחילת תהלכות עירובין, הוא מסביר את השיעורים. בואו אני אתן לכם, תוציאו כל אחד ואחד את העיפרון שלו, ואני תלמד אתכם דבר יפה. תכתבו אסקלאב, א', סמך, קוף, למד, ב', תכתבו, כל אחד שיכתוב, ובאמצע תשימו גודו, בין א' לסמך תשימו ג', ואחר כך ו', גו, ד' וו'. עכשיו תלמדו, זה פותה לכם את כל השיעורים של התורה. אתה מתחיל למעלה. למעלה מה זה א', זה איפה. למטה מה זה ג', שלושה. עולה למעלה זה סעים. איפה, שלושה, סעים. אחר כך סעה, אתה יורד למטה. שישה, קבין, עולה למעלה קבין. קו, ארבעה, לוגים. לוג, שישה בצים. תלמדו את הכלל הזה תמיד בראש. יהיה לכם תמיד קל לזכור את השיעורים של התורה. איפה, עשירית האיפה, אתם עושים את זה, את החלה שלנו. אז כמה זה איפה, תעשו את החשבון. אז תעשו את החשבון שאתם עושים עשירית האיפה, יוצא החשבון בדיוק, מקבצים וחומש ביצה. תכניסו לקמיים 43 ביצים וחמישית של ביצה, ואז תוכלו לקחת את השיעור הזה, תעשו סימן כמה מים יצא, זה השיעור שחיה בחלה. עכשיו הרמב״ם רצה לעשות לנו טובה, אמר שעשיתי בקמח המצרי, עשיתי את החשבון הזה, ויצא תקח דרהם. תקח דרהם, זאת אומרת 520 דרהם. אז עכשיו אם אתה אומר שהדרהם זה 3.3, יוצא קילו 660. אבל זה שער של מצרים, שאתם באים לאמריקה, תעשו חשבון של קמח מצרים, אולי זה הבדל של כמה זה קצת. תעשו כל מקום, זה שיעור של מידה באותו מקום. אז אם אתה עכשיו באמריקה, תקחו תמיד מקבצים וחומש ביצה, מים, תראו. אחרי תקחו את הקמח, תמלאו אותו, ותראו, זה השיעור של חלה בדיוק.
בכל מקום ומקום לפי המשקל שלו. לכן אם אתה גר נגיד במצרים, השיעור שלי יצא תקח דרהם. עכשיו יש מחלוקת כמה זה תקח. יש אומרים כל דרהם זה 3.2. אז יצא קילו 666, משהו כזה. קרוב קילו 700. ויש אומרים לא, שזה פחות. עשו חשבון, הלכו למצרים, בדקו, עשו שדרהם זה 3. אז כמה זה יוצא? קילו 560. תקח. תף, קוף, חף. זאת אומרת, 520 דרהם. עכשיו, זה המחלוקת שלהם, כמה זה באמת שיעור. עכשיו, יש שיעור אחר של הבגדדים. חם יוסף חיים עשה את הכל לפי מים. זה, אני לא יודע מה הוא אומר. זה לא נכון בכלל, אבל טוב, לא נדבר על גדולי הדור. מה שהם עושים. הם אומרים שאת הכל עושים כמו חם יוסף חיים, כתב לנו שזה 2 קילו. זה, הוא עשה את זה כאילו זה מים. משקל של מים. זה לא משקל, זה מידה. אז מי מילא מה זה שייך? והרמב״ם היה מלגלג עליהם. הרמב״ם במסכת עדויות ובמסכת חלה, אומר, ויש כאלה שעשו את החשבון של משקל, והם מבולבלים, מקשקשים, מבלבלים. זה לא משקל, זה מידה בכלל. טוב, נמשיך הלאה. עכשיו, המשנה אומרת, כדי לבשל ביצה קלה, אומר שזה אותו דבר, השיעור שאמרתי, ביצה קלה זה גודל של גרוגרת, שזה תאנה יבשה, שזה שליש של ביצה, תזכרו. שליש של ביצה זה גרוגרת. כן. עכשיו הגמרא דנה בשאלה. עצם, נכון, אז גמרנו את העניין הזה, שביצה קלה, זאת אומרת לבשל ביצה קלה, שליש של ביצה קלה. עכשיו המשנה אומרת את השיעורים. אמרנו, המוציא עצם. כדי לעשות ממנו תרווד. תרווד זה לעשות כף קטנה. אבי יהודה אומר, כדי לעשות ממנו הף. זה מנעול. זה גם הרע, המוציא זכוכית, כמה השיעור, כדי לגרור בו את ראש הברכה. זאת אומרת, שמוציאים עליו זרוך, חתיכת קטנה או אבן, כדי לזרוק באוף להבריח אותו. כן, זה אבן. על ראש הקרקר, זה עץ קטן שראשו חד. אז אם עשית זכוכית, כדי שתוכל להשתמש בזכוכית הזאת, לשפשף את הדבר הזה, את הראש של הדבר הזה, שזה יהיה ראש הקרקר. זאת אומרת, שאתה משפשף אותו, אז אם הוצאת זכוכית בגודל כזה, זה יכול לנקות אותו. כך היו, שום דבר לא זרקו, לא כמו היום בימינו, אם הייתם מביאים להם את הבקבוקים שאנחנו זורקים, של היין ושל השמן, היית נהיה מיליונר. הגמרא אומרים שמשתמש בזכוכית לבנה, זכוכית לבנה היא המעלה גדולה. כל הזכוכית אנחנו זורקים. אז אם היה להם זכוכית שנשברה, היו משתמשים בה. מה היו עושים? היו מחדדים בזה את הראש של הקרקע. עכשיו הגמרא אומרת, צרור, מוצאת העת, מוצאת החתיכה של אבן, מה הגודל שלה, או אבן, כדי לזרוק בעוף, כדי להבריח את העוף. אז אם עשית שיעור כזה, אדם חייב. רבי אלעזר בן יעקב אומר לו, שיעורו כדי לזרוק בבהמה להבריח אותה. האדם לא תורח להזריח את העוף, עושה פיט פיט, העוף יברח. מה הוא צריך להביא אבנים? בשביל מה לא אבנים? צועק צעקה גדולה ומרה והעוף בורח. לכן מה האדם לוקח? אז הוא אומר שיעור יותר גדול, שתזרוק על הפרה שהיא תזוז, כן? בבהמה להבריחה. מפריע לך, בעל נכנס לאוכל שלך, אוכל לך את כל העשמים של הבית, את כל הזה. פעם אני ראיתי, הגמרא אומרת שעשו לגדל עיזים. פעם אני, עיניי ראו ולא זר, וואי. מה העיזים האלה, איך שהם השחורים האלה, מתנפלים על העץ, תוך דקות מחסלים את כל העץ. זהו. אז עכשיו אתה רוצה להבריח אותה, אז תקח אבן, תזרוק עליה, היא תברח. כן, עכשיו הגמרא, זה המשנה, עכשיו דברים את הגמרא. אמרנו, עצם שיעורו כדי לעשות ממנו כף קטנה, נכון? כדי לעשות ממנו חף, זאת אומרת, מפתה, כן. אז אמרנו, מה זה חף? זה מנעול. הגמרא אומרת לממרא דשיעורא דרבי יהודה נפי, שהשיעור של רבי יהודה יותר גדול מה שאמר החכמים. הם אמרו כף, תרווד, נכון? והוא אומר לעשות מנעול. אז מה, השיעור של רבי יהודה זה יכול להיות שזה יותר? והרי קיים עלן דשיעורא רבי נפי, מקובל לנו תמיד השיעורים של רבי יהודה ורבנן, הרבנן אומרים יותר והוא אומר פחות, ואילו מה שאתה אומר לעשות מנעול זה הרבה יותר. המנעולים שלהם לא כמו של היום, מנעולים שלהם היו ארוכים וגדולים וכבדים. אז הגמרא אומרת, אמר אולה, חפה פותחת. זאת אומרת, שיניים של מנעול, שעשויים מעצם, לא מנעול עצמו, המנעול עצמו ודאי הוא גדול וכבד. אבל מה שמתכוונו, הכוונה לשיניים שלו. ולכן, אז זה שם השורה, רבנן יותר, הם אמרו קו, הוא אומר לו את השיניים של המנעול. תנו רבנן, חפה פותחת, זאת אומרת, שיני המנעול טהורים. למה? לא שמת אותם, הם לא רואים לכלום, הם לא כלי עדיין, הם לא כלום. כבעם בפותחת, אבל אם שמת אותם בתוך המנעול את השיניים האלה, תמאים, מקבלים תומעה. אז עכשיו הגמרא אומרת של גל, זה מה שאני דיברתי, מפתח של דבר שמטלטל, שזה מקבל תומעה. אבל אם עשיתי במסמרים טהורים, למה? של גל, זאת אומרת של בניין, אף על פי שחיברם את המנעול בדלת, וכיוון במסמרים טהורים, למה? כיוון שהדלת מחוברת לקרקע, זה לא מקבל תומעה, שכל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, ואינו מקבל תומעה. זה יהיה לכם כלל. עכשיו אני חושב שרוצים לעשות מקווה, מקפידים לעשות מפלסטיק, שזה יהיה דבר שלא מקבל תומעה. אבל אם אתה שמת צינור של ברזל, שזה מיועד לקבוע אותו בקרקע, וחיברת אותו לקרקע, לכאורה זה גם קשר, לפי מהמשנה הזאת. אבל מקפידים, תדעו לכם, יש גברה שאומרת, מהיות טוב, אל תיקרא רע. כל המקוואות שעושים אותם בהידור, עושים את זה מפלסטיק שאינו מקבל תומעה. למה זה לא מקבל תומעה? זה בא מהים. אז אפילו עשית כלי פלסטיק, זה לא מקבל תומעה. לכן עושים את הצינור שלא יהיה חס ושלום שלא, אסור שיהיה כלי בגלל שאוב, אבל עושים את הצינורות שגלכו ממש מהגג, ישר למקווה, עושים את זה מפלסטיק, מצינורות פלסטיק. אבל תדעו לכם שלפי הגמרה הזאת, גם צינורות שעשויים מברזל, אם הם נבנו כדי לקבוע אותם בכותל, זה מה שאתם קוראים. אז אם שמת את הדבר הזה בתוך הדלת, זה הפך להיות חלק מהדלת, והדלת קבועה באדמה, והאדמה לא מקבל תומעה, נכון? בניין לא מקבל תומעה. רק תומעת אוהלים, אם עושים את זה מאוהל, זה מתומעת פשטן. אם אתם מתומעת אוהלים, אלא פשטן. אבל בדרך כלל כל דבר שהוא קבוע, הוא לא מקבל תומעה. אז למדנו להם דבר חדש. לכן אולי גם הברזים, אולי הברז שאנחנו משתמשים בו, גם כן לא מקבל תומעה. כן. כן. שכל המחובה לקרקע, הרי הוא כקרקע. עכשיו הגמרא דנה, שאמרנו זכוכית, נכון? כגדל רואה בו את ראש הקרקע, זאת אומרת, ישפשף שם למעלה. עכשיו הגמרא מביאה שהוא תנה, למדו הברייתא, שזה זכוכית, שיעורו, מה השיעור שלו כדי לפצוע שני נימים כאחד. זאת אומרת, אם אתה, זה היה חד, הזכוכית זה חד עד היום. שלא ניפול חל ושלום. אם אתה יכול לחתוך שתי חוטים, עם גודל של זכוכית, ששם שתי חוטים ואתה קורע אותם ביחד, אז זה השיעור שלו שאדם חייב. אמרנו במשנה, צרור או אבן, כדי לזרוק באוף, נכון? רבי אליעזר אומר, כדי לזרוק בבהמה. אמר רבי יעקב אמר יוחנן, והוא, מה שאמר רבי אליעזר, כדי לזרוק בבהמה, שמרגשת בה, זאת אומרת שהאבן הזאת שהיא נוגעת בה, זאת אומרת כבדה קצת, זאת אומרת אין בה שמשום שנבהלת, אולי אם להבריח, אולי שאתה זורק אבן היא בורחת, לא, לא, שנוגעת לה בגוף, זאת אומרת אבן כבדה, לא אבן כזאת קלה, לפני שאתה עושה לעוף, זורק עליו איזה אבן הוא רץ, אבל אם היה אבן כבדה שנוגעת בגוף שלה, אז הוא אומר מה שאני אמרתי, משהו אמר רבי אלעזר, שבהמה, אז הוא אומר שיהיה בהמה שבאמת נוגעת בה והיא בורחת מזה. לא שהיא מפחדת, היא נוגעת בה מכוח המכה. עכשיו הגמרא, וכמה שיעורו? מה השיעור שלו? תניא רבי אלעזר בן יעקב אומר, משקל עשרה זוז, תיקחו את הזוז, והיו שוקלים אותו, וכל כן שזה עשרה כאלה של זוזים, זה נקרא אבן שהבהמה מרגשת בו. יש לנו גם הרמב״ם כותב כמה זה. הרמב״ם כותב כך, הנה אגיד לכם את הדבר פשוט. מאתיים זוז זה משקל של, אמרים בערך 960 גרם, אם זה נקי, 960 גרם. אז תעשה חשבון, עשירית הזה, אז כמה זה 960? 90 גרם. גודל של 90 גרם. לא, זה 200 זוז. מהעשרה, זה לא, זה אחד מ-20. גודל של חמישה גרם. 200 זוז זה 960 גרם, קרוב לקילו. עכשיו אתה אומר 10 זוז. 10 זוז, זאת אומרת, 1 מ-20, נכון? 20 זוז זה 9.5, בערך 10, גודל של 5 גרם. אם יש אבן גודל של 5 גרם, שאתה זורק אותה, אז הבהמה זזה. עכשיו, היה אדם אחד בשם זונין, על לבי מדרשה, בא לבית המישיבה לעשות בלגנים, כן. אמר לו לחכמים, רבותיי, אבנים של בית הכיסא שאורם בכמה. שאדם לוקח, אלו יש לנו הלכה שאדם מותר לו לקחת ביום שבת מוקצה, שזה אבנים, כדי לנקות אותו בהם. איזה דור, אתם רק רואים את הגמרא הזאת, מזדעזעים. איזה עוני, איזה דלות, היה לוקח אבן, מנקה את עצמו. איך אפשר לדבר כזה? היום יש לנו כל כך נייר טואלט, כל כך נייר נקי, נייר טוב, וגם צריך להיזהר, רבותיי, דבר אחד טוב, טוב, שלא יישאר שום לכלוך, צריך להרטיב את זה גם. למה שיש גמרא שאומרת שאם נשאר טיפת לכלוך בפי הטבעת, אסור להתפלל. אז האנשים, התלמידי חכמים, אומרים שהם תמיד לוקחים ומרטיבים את זה טוב, 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 יש להם אפילו דבר שהוא מוכן, שכמו לילדים הקטנים, הם מנקים את עצמם שלא יישאר אפילו טיפת לכלוך על הגוף. אז היו מנקים את עצמם עם האבנים הללו. אז הוא שאל אותם כמה השיעור של האבנים שבשבת מותר לקחת, מה הוא? אמרו לו, כזית, כאגוז, חבצה. זאת אומרת, יכול לקחת 3 אבנים, ללכת לשירותים, אחד שיהיה כמו גודל כזית קטן, אחד שהשני שיהיה כמו אגוז, והשישי כמו ביצה, שינקה את עצמו טוב טוב. אמר לו, וכי תורתנה יכניס. אתם אומרים לי זית, וזה מה, ייקח משקל, מה, איך ידע? אתם תגידו לי, רבותיי, בעניין, הוא היה זונין. היה כנראה איזה חכמיקו אחד שנכנס. אבל מה, מה, אני הולך לבית כיסא, לוקח איתי משקל, לראות אחד כזית, אחד כזה, ואחד, מה אתם מדברים, מה אתם מדברים? כן. נמנו חכמים, כן, עכשיו, מה אמר לו, כן, עכשיו אמרו, נמנו, זאת אומרת, ישבו לי מניין, נמנו, זאת אומרת, עשו מניין. ישבו כל חכמי הישיבה וספרו. מי אומר בעד זה, מי אומר כך, מי אומר ככה, גמרו, עשו מסקנה. שמה? כי אם לא היה ברוך השם, הכלים, כמה שאתה יכול להכריז ביד, זה נקרא, מותר לך לקחת לבית הכיסא. זאת אומרת, אפילו 4 ו-5, לא 3. כל שיכול להוציא ביד אחד. זהו, אתה יכול להוציא ביד אחד. אבל דעת הרמב״ם, הוא אומר שיכול להכניס רק 3 אבנים, ושיעור כולן כמלוא היד. אז יש לנו מחלוקת בין רש"י לרמב״ם. אני מבין שהפשט בגמרא, אני מבין כמו רש"י, לא? כמלוא היד, כמה שהוא יכול להחזיק ביד. אבל הרמב״ם אומר לו, 3 אבנים אבל גדולים אפילו. האמת, אתה יכול להחזיק אותם. לא תגיד זית, בשא, אגוז, אל תבלבלו את המוח. כמלוא היד, מה שאתה יכול לקחת 3 אבנים כמה שאתה רוצה. אז זה שיטת הרמב״ם. רש"י אומר, אני חושב זה הפשט. אני מבין את הגמרא, בלי שום מפרש כמו רש"י. כמו הרם, זאת אומרת, כמו רש"י, כן? כמלוא היד, הכוונה, כמה שאתה יכול להחזיק. לא 3 ולא 4, כמה שאתה יכול להחזיק. כך, טוב.
כבוד הרב, האבנים שהיו משתמשים, זה לא היה סיבה בגלל שהיו צריכים לתת לשרירים שיפתחו בגלל שהיו צריכים להשאיר את זה לזמן מרובה. לא היה להם הרי
תראה, חביבי, אתה חי היום, עתידע לך, כל אדם מאיתנו, אם היה חי בזמן הגמרא, היה ביליונר, ביליונר, לא מיליונר, ביליונר, מה היה להם? רבי מאיר היה עשיר, היה מרוויח 3, זהו, 3 סלעים, כמה זה 3 סלעים? כמה? כל סלע, נגיד אפילו שזה היה של כסף, יש להם מעורב בו גם, אולי כבר בזמן... היה סלע צורי, סלע מדינה. בוא נגיד סלע צורי. כמה זה שטויות זה. אתם יודעים כמה היה מרוויח, היה סופר, כותב ספרי תורה הכי טוב בעולם. היו נותנים לו 3 סלעים בשבוע. 3 סלעים כל סלע זה בערך פחות, והסלע 20 גרה השקל, נכון? תגיד 20 גרה, 20 גרם, פחות מזה. תגיד 20 גרם, זאת אומרת 60 גרם, 2 אונס כסף היה מרוויח רבי מאיר העשיר, העשיר. היום כל אחד יש לו מלא מטבונות זהב, הכסף ונחושת, כל מה... מה לקח אם תעשו חשבון? מה לקח יצחק לאשתו? בקע משקלו. חצי, חצי בקע, חצי, זהו, מחצית השקל. רבותינו אומרים שלכן רבותינו עמדו בשאלה, מה זה מה שהביא? זה מתנה שאפילו עני שבעניים לא מביא את זה. אלא רמז רמז לה, עשרה זה המשקלה, וזה, זה, שהביא לה, אליעזר, נתן לה מתנות. מתן, אם אתה קורא את זה, זה היום הכי עני שבעניים לא מביא דברים כאלה. יזרקו אותו מכל החלונות, שיביא לה קלה את הדברים האלה. בקע משקלו, עשרה צמידים, עשרה זה המשקלה, זה כאלה, כמה פרוטות זה שווה היום. לפי המושגים של עכשיו. לכן רבותינו אומרים לא, זה היה רמזים לעשרת הדיברות, מחצית השקל. רבותינו דיברו ברמזים, ואני חושב שזה נכון. למה? שהוא הביא עשרה גמלים, אז הוא היה באמת עשיר. אברהם אבינו, עליו השלום. יכל להביא כאילו זהב בקלות. מה הבעיה? אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. היה לו הרבה זהב, לא יכול להביא כאילו, יכל, אבל זה היה רמז. רבותינו עמדו בשאלה הזאת, אומרים שזה הכל היה רמזים. רמז רמז לה, שהכל היה לרמוז, שעתידים לצאת לך ילדים שיקיימו את התורה. כן, עשרת הדיברות וכל זה. נמשיך. עכשיו, כמלוא היד, אז אמרנו, יש לנו שתי פירושים. אם כמלוא היד, כמה שהוא יכול ביד, או שלושה אבנים גדולים, שהיה תופס. תניה, רבי יוסי אומר, כזית, כאגוז וחבצה. מותר לקח לבית הכיסא. למה זה הרי הכל מוקצה? אבל חכמים, בגלל כבוד הבריות, יתירו מוקצה. אז לא יתירו בלי סוף, מה שאתה צריך. תדע לנקות את עצמך טוב טוב, בשלושה אבנים. רבי שמעון ברבי יוסי אומר, עכשיו, אז רבי שמעון בנו של רבי יוסי אומר, משום אביו, זאת אומרת כמה מותר, כי אם לא היה, זה ככה הלכה, כן, ברבי יוסי. אז הוא אומר, כי אם לא היה, קודם הוא אמר רבי יוסי, כנראה אולי זה אחר, רבי שמעון הזה, זה היה יוסי אחר. תנו רבנן. שלוש אבנים מקורזלות, זאת אומרת שהן מחודדות, שזה טוב שהם יכולים להוציא את כל הלכלוך. מותר להכניס לבית הכיסא, וכמה שאורם, רבי מאיר אומר, כאגוז, גודל של אגוז. רבי יהודה אומר, כבצה. זאת אומרת, יש להם מחלוקת איזה אבנים יכולים להביא לבית הכיסא. אמר אפרם בר פפא, אמר רב חסדא, כמחלוקת כאן, קח מחלוקת באתרוג. כמה זה אתרוג כשר, תיקח את הסימן פה, אם זה כגודל, כמו שאמר רבי מאיר, מה אמר רבי מאיר? הוא אומר, כאגוז, אז גם אתרוג כשר כאגוז. רבי יהודה אומר, כבצה, גם אתרוג, אז רבי יהודה מצריך שיהיה יותר גדול. עכשיו, מקשה הגמרא, אתה מתניתים, החברה, רגע, 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 אתה טוב, לוקח את ההפוך, איפה האוזן שלך הפוך? שיש לנו משנה לגבי זה. אתה אומר, כמו שדיברו לגבי שהולכים לשירותים, זה דין באתרוג. באתרוג יש לנו הלכה בזה. צריך לומר להפך. הברייתא היא אחרי המשנה, החוזק שלה של המשנה. צריך לומר, כמו שדיברו במשנה, כך אותו דבר בברייתא. לא הפוך. לא. כמו שדיברו בברייתא, כך דיברו במשנה, זה הוא שואל אותו. כשאמר, אתה מתניתין, זאת אומרת, המחלוקת באתרוג זה בתוך המשנה, אחרי זה ברייתא. אם כן, מה אתה, זאת אומרת, המשנה כולם למדו אותה, את הברייתא לא למדו, אתה אומר, כמו כאן, כמו כאן, צריך לומר להפך. אלא, תגיד הפוך, המחלוקת באתרוג, המחלוקת והאבנים, זאת אומרת, המחלוקת גם כמה להכניס לבית הכיסא. כמו שחלקו באתרוג, אותו דבר, הם חולקים גם כן כמה אדם צריך להכניס את האבנים לבית הכיסא. אמר רב יהודה, אבל לא יטלטל את הפייס. מה זה פייס? קרשיני במליאתה. זאת אומרת, אסור לקחת, לנקות את עצמך עם חתיכת גושים של אפר. למה? שעכשיו גמרא מסבירה, יש בזה איסור, יכול להיות עובר חילול שבת בזה. זאת אומרת, אני מרשה לך לקחת אבנים, אבל תיזהר שלא תיקח פייס. אז גמרא אומרת, מה זה פייס? מה זה פייס? שאמרת לי, מה זה? אז הוא אומר, זה קרשיני בבלייתא. זאת אומרת, שזה היה חתיכות אפר שהיה בבבל. למה בבבל? זאת אומרת, כמה שבבבל יש הרבה מים. עד היום, אנחנו מברכים, ברך עלינו בארץ ישראל, בדיוק בשבעה בחשוון. למה? חזרו כל היהודים למקומות שלהם, מברכים, תן לנו גשם. מוריד הטל, זה לא מבקשים גשם, אומרים את הגבורות של הקדוש ברוך הוא. אתה גיבור שיש לך מוריד הגשם, מוריד הטל. אבל בשיב הרוח מוריד הגשם. אתה גיבור ברוך השם, יש לך פעולות גדולות, בזכותך אנחנו חיים, שבח לבורא. אבל אחר כך ברך עלינו, תן לנו, תן, תן, מבקשים, תן לנו גשם. אז זה מברכים, מבקשים בארץ ישראל בשבעה בחשבן. למה? למה שבעה בחשבן? כיוון שבאו לרגל, שלא יתפוס אותם גשמים באמצע, הנה עכשיו אנחנו רוצים להתפלל. עוד כמה ימים בחוץ, אסור להתפלל בבית הכנסת, טוב, מתפללים, ריבונו של עולם, תביא לנו גשם שנוכל להתפלל. אז מה עשו, מה אמרו חכמים? שהיו מבקשים בבית המקדש, זה היה פועל. אמרו, אל תבקשו גשם. תשבחו את הבורא, זה דבר אחר. משיב הרוח, אומרים שבח. אבל תן תל ומטה לברכה, תחכו עד שיחזרו היהודים למקומות שלהם, ושיערו חכמים שלקח להם שבועיים, שתבח הבורא. לא כמו היום עולים למטוס, אתה בית עיניך בו ועינינו. קצת יושנים, בבוקר אתה יושן בשעה אחת בלילה עולה למטוס, מנמנם, מתעורר, אתה כבר בניו יורק, ככה זה, או עולה בניו יורק, ואתה כבר בארץ אחרי 10 שעות, פעם מסכנים ללכת לבבל. היו צריכים ללכת שבועיים עם החמורים שלהם, עם הרגליים שלהם, לאט לאט. לכן אמרו שבועיים תחכו, זה העניין. אבל זה בארץ ישראל. אבל בבבל זה הולך לפי התקופה. התקופה בדרך כלל יוצאת בחמישה בדצמבר. זה התקופה. וכשיש לנו, שעושים שני, זהו, שעושים חודש מלא באנגלים, לפעמים הם עושים כל 4 שנים. הם מוסיפים יום. עד שהם מוסיפים יום, גם אתה תוסיף יום. לא בחמישה, תוסיף לשישה. תלמדו כלל. שתמיד תקופה, לפי התקופה, התקופה יוצאת בחמישה, זאת אומרת 60 יום אחר התקופה. 60 יום אחר התקופה יוצאת תמיד בחמישה, זה לפי התאריך האנגלי והפרסי. התאריך האנגלי הוא מדויק, גם לא היה מדויק, עד שלמדו מהיהודים לדייק את זה. יש ראיות גדולות. הם באו, לכן עד היום לחמורים האלה, הנוצרים, יש להם שניים, יש להם תאריך גריגורי ויש להם תאריך, למה שלא שינו את ההם. עד שבא פופ אחד וישב עם איזה רב יהודי, ואמרו, תשמע, אתם מבולבלים, בואו אלמד אתכם איך עושים, שיהיה בדיוק הזמן, לאט לאט עשו את זה מדויק. עכשיו התאריך האנגלי, אבל הפרסים, כיוון שהגמרא שהיה מרדכי היהודי שם, ממזמן היו מדייקים. התאריך הפרסי דומה לאנגלי, אבל הם היו יותר מדויקים בזמנו. בזמן שהפרסים ידעו לעשות את התאריך הפרסי, האנגלים עדיין, זאת אומרת, התאריך הלועזי של הנוצרים לא היה טוב, היה מבולבל ומקושקש. עד היום, עד היום. מתי זה חג המולד שלהם? יש להם שתי שיטות. יש אחד דומה גריגורי ויש זה. למה שלא היה, לא היה מדויק כל כך בזמן שלהם. ואחלו זאת. ואחר כך הוסיפו וסדרו את זה. אז בואו נחזור עוד פעם. למה באמת מבקשים 60 יום אחר התקופה? למה? אז אני אסביר לכם. בגלל שבזמנו רוב הישיבות והיהודים היו בבבל. היה להם שתי מקורות, מקור חזק של יהודים. מקור אחד היה בארץ, מקור שני היה בבבל. לכן בנו את היהדות על בבל. פעם אני שאלתי רב אחד, זה באמת בדיחה היום, מה יש לנו עם בבל? מה בבל? עד היום האשכנזים תצחקו. עד היום, האשכנזים אומרים יקום פורקן, מי שברך כאילו, מי שברך אבותינו יברך את הבבלים, את ראשי הישיבות, ואת השמשים, ואת הגאונים. יא ריבון העולמים, הספרדים יש להם מוח. אמרו היום אין אף אחד בבבל, אין שם, בכלל אין יהודים. אולי שני, מישהו היה בבבל, ואין שאיזה שני זקנים שלא עזבו. אז מה יש לכם להגיד את זה? הוציאו את זה מהסידורים. אשכנזים, עקשנים, עד היום. מברכים את היהודים שבבל. מה יש לכם לברך אותם? איזה שטויות. איזה ראשי קלה, איזה ראשי גלותה. מה אתם מדברים? אבל מה? דירו, דירו מיינדר. דירו, דירו, רסחמר, דירו, דירו מיינדר. לא מוכנים לקבל. עד היום, אחרי שגומרים את התורה, הם קוראים את זה. לא יודע, מישהו התפלל עם אשכנזים פעם? התפללתם איתם? בסוף התפילה שגומרים את התורה יקום פורקן ויברך את הרבשי גלות שבבבל, את הראשי הישיבות שלהם. ועכשיו תבינו, כיוון שרוב היהודים היו בבבל, אז ממילא קבעו את ההלכה על בבל. אפילו שזה לא שייך היום. הם אומרים שהראש אמר את זה, שכל מדינה ומדינה, מה שהגמרא אומרת, שעכשיו יש בגמרא, מה נעשה, אמר לו לא, ככה קבעו. שאלו אותו אנשי אוסל שם, שאלו את הרב. מה לא תעשו כמו בבל. טוב, זה היה שייך. הראש כבר אמר את הנקודה הזאת, הוא, אני חושב, הוא הכי צודק. אומרים, לפי מדינה. שם זה היה עיר, דבר אחר. אבל אם יש לך מדינה שלמה, תלך לפי המדינה. היהודים שגרים בספרד יבקשו כמו ספרד. היהודים שבאמריקה יבקשו כמו אמריקה. אבל היהודים הם עם עקשן, לא משנה. כיוון שתקנו לנו את הסדר לפי בבל, עד היום אנחנו ממשיכים כמו בבל. ולמה? כיוון שבבל לא צריכה יומיים. הנה, זה שאתה קורא בגמרה עכשיו. שהוא אומר, אל תיקח מהבבל, מהאפר, למה שזה לך? זה מלא 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 מים וטיט וכל אלה הדברים. עכשיו אתם קוראים את הגמרה, שארץ בבל הייתה שונה מארץ ישראל. בבל הייתה חופר כמה קצת באדמה, מוצא מים. עכשיו בלונג איילנד גם יש מקומות, חופרים קצת, יוצא מים. טוב, עכשיו נקרא את הגמרא הזו. עכשיו הוא אומר, אסור לשמש, הנה, אמר רבה, אסור להשת... כן, מים, אמר רבי זרה, זאת אומרת, אמר רבי יהודה, אבל לא יטלטל את הפייס. עכשיו הגמרא אומרת, מה זה פייס? אמר רבי זרה, עקר שיני בבלים. זאת אומרת, האפר שהיא בבבל, אל תשתמש. למה? שהם מתפוררים. אז ממילא, לא, אתה לא נהנה מהם, זה נהיה, הכל מתפורר, הכל הם מלחים ומתייבשים. אז שאתה לוקח לנקות בהם, הם נהיו, פתאום הכל מתפורר ביד. לכן, אל תשתמש בשבת באפר הזה של בבל. אמר רבה, אסור לשמש בפי הרי בסוף בשבת כדי שמשמשים בחול. למה? שיש חשש שיוריד שערות בכך. אז מה היו רגילים? היו רגילים, כמו לילדים הקטנים, ראיתי שהרבה נשים עושות להם, לוקחות מים ושמן, וזה, ושמים להם בפי הטבעת, כדי שיוכלו לעשות שירותים. אז הוא אומר שגם האנשים היו משתמשים בזה, אז הוא אומר, בשבת אל תעשה את זה. למה שאם אתה תשתמש, שאם תעשה כחול, אז יש חשש שאתה תוריד שערות. עכשיו הגמרא שואלת, מה כי למה זאת רע להסתכן? מה, אתה רוצה שלא ישתמש עם זה? אז הלכלוך יישאר בגוף, חס ושלום, הלכלוך נשאר בגוף, זה לא בריא. אז למה אתה אוסר עליו לעשות את הדבר הזה? כן, להסתכל. באמת הגמרא כלאחר יד, זאת אומרת, תיזהר, לא לעשות את זה, בואו נלמד אתכם כלל. כל דבר שעושים כלאחר יד, אין בזה חילול שבת. זאת אומרת, אתה משאיר שיער, אסור להשאיר שיער. אבל אם אתה עושה את זה כלאחר יד, לא חייב. למשל, למשל. אם אדם גוזץ הציפורניים במספריים, חייב, מטעם גוזץ. אבל אם אדם בשיניים הוציא את זה, לא חייב, זה משונה, אדם משונה. או, למשל, אני זוכר שהיינו עושים את זה כשהייתי בצבא, והיינו צריכים להדליק בלילה את הפרוז'קטור בתוך המייקרוסקופ, לראות שלא יבוא ערבים. מותר, זה סכנת נפשות. אבל היינו עושים את זה בשינוי, וכלאחר יד. כמה פעם שאלו אותי, פעם באה אליי אישה אחת אומרת שאני צריכה לתת לילד שלי חלב ביום שבת ורוצה לחלוב את השבת, תמיד אני חולבת, אסור לחלוב בשבת, זה מטעם דש, אסור לעשות את זה. אז היא אמרה, מה לעשות? אז מה הטענה? תעשי את זה כלאחר יד, כיוון שזה צורך הילד, יסוד דרבנן תעשי. ואת אל תשאבי במשאבה רגיל, תעשי את זה בצורה משונה, זה מה שאתם קוראים פה. כיוון שהגמרא אומרת, אתה צריך לתת לשירותים, אז ממילא, אסור שלאדם יישאר ללכלוך, זה לא בריא. אז ממילא, תעשה את זה בשינוי, אבל אל תעשה את זה רגיל, למה שאתה משאיר שיער, תלמדו כלל. כל דבר שעושים אותו בשינוי, לא חייבים עליו חטאת. כן. התורה מחייבת שאדם עושה אותו כדרכו, כמו שבית המקדש. כן. כלאחר יד, אז ממילא אין בזה איסור. זאת אומרת שאתה עושה את זה בצורה כזאת שלא רגילים לעשות. כן. אמר רבי ינאי, אם יש מקום קבוע בבית הכיסא, אז כמלוא היד. ואם לא, בהכרח. זאת אומרת, הוא בא לומר עכשיו ככה. אם יש לך מקום בבית הכיסא, אז מותר לקחת אבנים, כמלוא היד, אמרנו, כמה פרשים יצאו הרבה, ככה, מה היד של אמרנו. ואם לא, אם אין לך מקום קבוע, תיקח רק אבן אחת בהכרח. זאת אומרת, שיעור האמצעי. שיעור האמצעי. מה שאמרנו, אם אין לך מקום קבוע, מה שאמרנו, היו שלושה ישועים, זית, אגוז וביצה. תיקח את האמצעי שבהם. עכשיו, מדוחה קטנה של בסמים. אומר, כן, זה כלי שמלאכתו של איסו, נכון? זה מדוחד, זה קודשים, קודשים שם בסמים. היו פעם, עד היום, יש כאלה שלוקחים את הדברים, את הפלפלים, את הזה, וקודשים שם. אמר רב שעד, כן, אם יש עליה עד, זאת אומרת, יש עליה סימן, עד זה סימן, מותר לטלטלה לשם כך. זאת אומרת, אם מישהו זרק איזה מדוחה, ואתה רואה סימן שהשתמשו בה לדבר כזה, אז מותר לקחת אותה, אפילו שזה כלי שמלאכתו לאיסור. את הגמרא מטיב, שואלים הגמרא, עשרה דברים אם את האדם לידי תחנוניות, ואלוהם, נזהר, זה מחלות, זה מה שקוראים לזה תחורים, תחורים למחלה הזאת. תזהר בעשרה דברים. האוכל עלי קנים, ועלי גפנים, ולולבי גפנים. אתם תזהר, מה שקוראים. ומורגי בהמה, יש מקומות, שהבהמה שלה זה קשה, תיזהר לא לאכול את זה. כן, בלא שפת מלח, אתה מבין? שאתה אוכל את זה, לא שם מלח. ושדרו של דג, אתה אוכל את השדרו של דג, זה לא טוב. כן, ודג מליח שלא בישל כל צורכו, שלא יתבשל כמו שצריך. ושותה שמרי יין, והמקנח עצמו בסיד ובחרסית. או בצרור שכינח בו חברו. אז אסור, איך אתה אומר, תראה, אם מישהו ישתמש בזה, אז זאת אומרת שזה מוטל לטלטל. איך אסור בכלל? אסור להשתמש בדבר כזה. חס ושלום, אחד יש לו מחלות. פעם אדם היה, לא היה לו, לא היה לו, לא היה לו, זה סיפור שהיה. ומצא איזה נייר, והנייר הזה מישהו היה השתמש בו, קיבל כל מיני מחלות. זה הגמרא ידעה מזה. אסור להשתמש במקומות האלה של האיברים, של פיית הבת, לשים שם דבר שהוא לא נקי מאוד. למה שזה יכול לגרור לך מחלות? איך אתה תשתמש? הגמרא שאתה רואה עליו עד, רואה שישתמש בו מותר, אסור לעשות דבר כזה. ויש אוסרים, ויש אומרים, אף התולה עצמו בבית הכיסא, שאדם מתאמץ, אתה מבין? אז רואים מוכח שאסור לנקות בדבר שכי. איך אתה אומר שאם רצית את הדבר ואתה רואה סימן שישתמשו בו, תשתמש. איך תשתמש? זה אסור. ואת הגמרא הקשיא. הבלח, הביבש. מה שאמרנו שזה לח, יש על המלא חיידקים, אסור. אבל אם כבר אתה רואה שהוא השתמש לפני הרבה זמן וזה יבש, אז זה לא כל כך נורא. טוב. ועוד תראו.
תחורים זה המורוידים, כן? המורוידס?
זה פצעים, פצעים זה שלא נדע. תשים בקמפיוטר תחורים, תראה מה זה בר מינן, זה נהיה כל פצעים מסביב. אל תלמדו, זה בא מחוסר ניקיון. כשאדם כל פעם שהולך לשירותי, מנקה את עצמו טוב טוב. פעם היה יהודי אחד, תלמיד חכם, היה אומר לי, אתה יודע, אני כל פעם שהולך לשירותי, מנקה את עצמי לא בנייר, בסבון. זוכר? וכן, מים וסבון. זה מה שעשו אותנו, לימדו אותנו האשכנזים לנקח בנייר. הוא אומר, זה לא מנקה טוב. אתה לוקח נייר, לוקח מים. היה בפרס, אני זוכר, היה להם מין דבר כזה לשירותי, עם ראש כזה גדול, שהיו מנקים את עצמם בו. והיה, אומר, אני לא רק זה לא משתמש, גם שם סבון, רוחץ, רוחץ, שלא יהיה תחורים. וזה נכון. תלמדו כלל, אדם שמתנקה את עצמו טוב, 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 לא יקבל את המחלה הזאת. זה מחלה נוראה, מחלה נוראה, תחורים. זה מתפתח, זה נכנס לתוך המעיים. אתה דוקטור, יודע מזה, אה? יודעים מהמחלות
כן,
האלה.
כן, כן. אם אני לא תראה איזה בהמורוידים, ויש שם הרבה דם במחלות.
כן, נכון, יהיה אחר כך דם, יפה. ועוד דבר תלמדו, עוד דבר תלמדו רבותיי, יש כאן גמרא יפה שהוא אמר לו, למה אל תלך, אני לא רוצה ללכת לישיבה, לרב שלי, אמר לו, למה אתה לא הולך? תכף נקרא את זה. אמר לו, כל פעם מדברתנו על שטויות כאלה, לך לשירותים, או תלך לשירותים, אמר, מה? זה הרב הכי גדול בעולם שמלמד אתכם דברים הכי חשובים, אתה לא הולך לישיבה, רוץ לישיבה שלו, תכף נקרא את זה. זאת אומרת, צריכים ללמוד, תמיד תלמדו ניקיון, זה הדבר הכי טוב. יש גמרא מאוד יפה, קראנו את זה. אמר לו, תן לי את הכילורין של שמואל. אני מבקש, תן לי מהרפואה ששם בעיניים שמואל, היה רופא. אולי תשלח לי. אומר לו אותו הרב, אני אשלח לך, שלא תגיד שאני צר עין, חס ושלום, אני אשלח לך, אבל תדע לך. שמואל בעצמו לימד אותנו. טיפה צונן, יותר טוב מכל כילורין שבעולם. זאת אומרת, תתרחץ טוב בבוקר, תשטוף את העיניים טוב, זה יותר טוב מכל הרפואות שבעולם. ניקיון, ניקיון, שמו ניקיון. כן. כמה חכמינו היו גדולים, כמה הם היו גדולים. מה שהיום הגיעו למסקנות, הם יודעים, היה פעם מגפה גדולה באירופה. אומרים מה היה הבעיה, מה היה הבעיה. הגויים, אנחנו כל פעם הולכים, נוטלים ידיים, רחיצת ידיים, וגם שהולכים לבית הקברות, תמיד עושים לחיים, שותים קצת ערק, שוטפים את הפה. הגויים היו מטפלים במתים, מטפלים ביולדות, באמת אולי מיליונים של אנשים, היו לא, קורונה זה שום דבר. קראו להם מגפה שחורה, היה להם מין בעבועות, ומתו אלפים, אלפים, אלפים של גויים. היהודים פחות מתו, אז הם האשימו שהיהודים. למה היהודים הקפידו על ניקיון? הקפידו על ניקיון. כן, כל יום שבת צריך להתרחץ. אני לא יודע אם אתם יודעים שעד היום יש ארמונות גדולים באירופה שאין שם בית הכיסא. לא היה בית הכיסא בתוך הארמון. היו מוצאים את זה לחוץ. לא ידעו מהדבר הזה. וגם לא היו מתרחצים. אני לא יודע אם אתם יודעים שהפרפיום הזה, זה לפני הרבה שנים, בנו אותו בשביל שאדם לא ילך להתרחץ. אומרים, לא צריך להתרחץ. תיקח לך את הפרפיום, יהיה ריח טוב בגוף, ושותים. ולנו יש ציווי, ורחץ בשרו במים, ורחץ בשרו במים, ורחץ בשרו במים כל פעם. אחרי שהיו מנקים את עצמם מכל לכלוך, מכל דבר, ושוטפים, וזה, אז הולכים למקווה, שזה עוד טהרה אחרונה. כן. אומרת הגמרא, ובאידם כאן, זאת אומרת שהתירוץ, מה שאמרת מותר, מצד אחד, וכאן מצני צדדים. זאת אומרת, אם אתה רואה שמישהו קינח בכלי הזה, אם זה מצד אחד אסור לגוע שם, אבל מצד שני, ואין לך אפשרות, זה יהיה מותר. ובאידם, עוד תירוץ, הווה, דידה ועד החברה. משל עצמו זה לא כל כך נורא, אבל לקחת מדבר שחברו ניקה, זה אסור, כן. אמר לאבא אלה רב יוסף, ירדו עלי הגשמי ונטשטשו. עכשיו אם לא יודעים, אז מה השאלה? אז אם זה מוקצה או לא מוקצה? אז אמר לי, השיב לו רב יוסף, אם היה רשומן מיקר, מותר. זאת אומרת, זה השאלה, מותר לטלטל את כלי שמלאכתו לאיסור, תלמדו כלל. כל כלי שמלאכתו לאיסור מותר לצורך גופו, לצורך מקומו. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. מה עושים איתו? תוכנים איתו, זה המכתשת. זה כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו אתה צריך את זה לצורך גופו, אתה רוצה להשתמש בו, זה מותר, למשל, למשל. מסור, זה כלי שמלאכתו לאיסור. מה עושים עם המסור? חותכים עצים, נכון? עכשיו בא לך הגבינות של אירופה הגדולים, הייתם פעם, ראיתם את הגבינות האלה? מי אפשר לחתוך אותם רק עם המסור הזה? אז מותר. או פטיש. פטיש זה כלי שמלאכתו לאיסור, דופקים במסמרים. עכשיו בא לך את האגוז ההודי הזה, קוקונק. מותר, מותר. זה נקרא כלי שמלאכתו שאיסור, לצורך גופו לשבור בו את הדבר, מותר. גם כאן אותו דבר. המכתשת זה כלי שמלאכתו לאיסור. אז מותר לצורך גופו להשתמש בו. זה שהגמרא דנה בשאלה הזאת, אבל אם לא ישתמשו בו, מה פתאום? זה כלי, מה פתאום להשתמש בו בדבר כזה? אבל אם אתה רואה שהוא היה זרוק והשתמשו בו כבר, אז ממילא... אין לו דין שאסור להשתמש בו, מותר להשתמש בו, כן. עכשיו הגמרא אומרת, מהו לעלותם אחריו לגג? זה השאלה. את האבנים האלה, אני יכול לקחת את זה אצלי לגג, זאת אומרת, מותר לעשות את זה או אסור? למה? שיש בזה תרחה מרובה. אתה לוקח איתך אבנים, מעלה את זה בבית שלך לקומה שנייה. אתה רוצה להשתמש שם לעשות צרכיך, אבל זה אסור. מותר או אסור? אמר לרב חסדא לרב אמונא, גדול, אך זה גמרא יפה, גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה. כבוד, כבוד הבריות זה דבר גדול. למשל, אם היה חכם, שהוא לא נוגע בקוצים וכל זה, כל זה. אחד אומר לו, בוא תעזור לי להרים את זה על הכתף שלי, הוא לא חייב. או נגיד אתה עובר בדרך, חכם גדול, שאפילו לעצמו לא לוקח אף פעם את הגלגלים שלא מתקן, מתקשר לטריפול איי, אף פעם הוא לא מתקשר. עכשיו פתאום אתה רואה יהודי אחד עומד רוצה להחליף גלגל. אתה לא חייב לעזור לו, לא חייב. אתה יכול להגיד לו, אני אתקשר, אבל אני לא מכניס את הידיים שלי בגלגלים. אז גדול כבוד הבריות, שמכבדים אותו, שאדם לא רגיל, שזה כבוד חכם ולא לפי כבודו, שדוחה לא תעשה שבתורה, שהתורה מצווה אותנו לעזור. אפילו שם יש פסוק. יש סיפור יפה בגמרא, זה סיפור מאוד יפה. פעם היה עובר רבן גמליאל, ראש הרבנים שלנו, נשיא הבית דין, נשיא הסנהדרין. היה עובר, ראה איזה יהודי אחד שהיה לו, היה תופס קוצים, היה מוכר קוצים, אני יודע, עושה אותם לשריפה, משהו. אז אמר לו, כבוד הרב, תוכל לעזור לי? אז רבן גמליאל אמר לו, כמה זה עולה הקוצים האלה? אמר לו, נגיד חצי דולר. אמר לו, בני, אין בעיה, אין בעיה. כך חצי דולר, כך. והם הפקר, אני מפקיר אותם. המנובל הזה, אמר, טוב, הפקר. הפקר, אני יכול לזכות. זכיתי בזה, בוא תשים לי את זה עוד פעם על הגב. הרע המצורע הזה קשה לג. אמר לו הרע, טוב, אני אשים לך. אבל מה, כמה זה עולה? אמר חצי דולר. אמר חצי דולר כך, אבל אני מפקיר את זה לכל העולם חוץ ממך. אתה לא יכול לזכות בזה. שואלת הגמרא והרבי, רבן גמליאל, ולא לפי כבודו היה הדבר הזה. אז הוא פטור, אומר לו, לפני משורת הדין. רב לא צריך להמיל את מה הדין. לתת לו חצי דולר ולגמור את זה. גמר את הסיפור הזה בחצי דולר. צדקה, שמים בקופה חצי דולר. נתן לו משהו וסילק אותו.
כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה פה. לא ללבוש שעטנז זה לאו מהתורה, כן?
בוודאי.
אז מישהו למשל לא שם לב, יש לו חליפה ששעטנז...
דענו על זה, אין, תגיד אחריי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. שם התורה התירה לו. זאת אומרת, זה רק איסורי דרבנן. תקשיב, תקשיב, תקשיב. כאן מדברים על איסורי דרבנן, שעשו לטלטל מוקצה, זה איסור דרבנן. לכן, משום כבוד הבריאות, תראו. אבל אם זה איסור דאורייתא, עכשיו ספר תורה נשרף בבית הכנסת. מותר להוציא אותו לרשות הרבים. הגמרא אומרת, לא, תן לו שישרף. איך זה יכול להיות? ספר תורה. כן, ספר תורה, פחות מחילול שבת. גמרנו. אין עצה, תגיד אחריי, אין עצה ואין תבונה, נגיד השם, כל דבר שעשו מהתורה, אפילו ילך ערום חס ושלום, אדם שמצאו לו בגדים את הימניהום, תוציא את הבגד ותלך ערום ברחובות, שיצחקו עליך כולם, ולא תלך עם בגד שעטנז. זה גמרא, זה לא אני אומר את זה, רמב"ם אומר את זה. פעם שאלו איזה רב אחד, אדם היה מסכן בחדר, בלי בגדים, רק תחתון היה לו. ואמת מישהו שם, והוא כהן, אמר צריכים לסלק אותו משם או לא, הוא אמר לא, לא, עזוב אותו, תגיד לו שיתלבש קודם כל. תמיד שכל מה שהוא לא יודע עם איסור תורה עדיין, אבל אם הוא יודע, צריך לקצת וללכת עם התחתון שלו ברחובות. כן? אין עצה ואין תבונה כנגד מצוות התורה, אין מה לעשות. כאן זה התורה התירה לו, אבל זה רק דוגמה, גדול כבוד הבריאות. מה שאומרים את הדברים זה ביסורי דרבנן, שלא יהיה טעות, שלא יהיה טעות. גדול כבוד הבריאות, כמו כיוון שלעשות טלטול זה בדרבנן. גדול כבוד הבריאות שדוחה את האיסור הזה של הדבר. בואו נמשיך עוד רגע אחר.
כל דרבנן.
שצריך את זה כמו כאן, שאתה מטלטל שלא יהיה אדם מסריח, אני יודע מה. אמרתי לך פעם, שפעם אחד בא לרב, אמר לו כמה חלקי שולחן ערוך יש, אמר לו ארבע, אמר לו אתה פסול להיות דיין, יאללה לך. הלך לתלמידים, אמר מה עשיתי? אמרו לו תגיד לו חמש, איך זה חמש? צריך לדעת איך לפסוק, הבנת? כל רב ורב צריך להיות חכם, לדעת איך לפסוק במקום הזה. אני הראיתי לך פעם שהתפארת ישראל אומר שמותר לך מטריה בשבת. למה? זה מלכלך לו את הבגדים, והגאון מבילנה אומר שכל דבר שיש לו צער, מותר לעשות משום כבוד הבריאות. זה לא כל כך ראייה. חס ושלום, אני לא מדבר על תפארת ישראל, הוא היה גאון גדול. אבל זה דברים שלא מקובלים בעולם. תלך עם מטריה, שלא ילך לך בגדים, גדול כבוד הבריאות, אתה מבין, מקשרים, מדביקים דבר ודבר ודבר. זה לא הולך ככה. לכן צריך שולחן ערוך החמישי. צריך להיות רב לדעת, לא ארבעה תורים, חמישה תורים. איך לפסוק? אני פעם הסברתי את הגמרא, הגמרא אומרת, שלא מעמידים בסנדרים, אלא מי שיודע לתאר את השרץ בכאן טעמים. 150 טעמים. איך יכול להיות? התוספות שואלים. כתוב בתורה שהעכבר זה טמא. מה הדבר הזה? מה הגמרא הזאת? והגמרא אומרת שבא סומקוס אמר, אני יש לי ראייה אחת, אני אחד הראיות מרבי מאיר. הוא היה אומר את זה, היה יכול לשנות את כל התורה. אז אמרו לרבי מאיר, אמר, אני סומקוס, אני תלמיד שלו, אגיד לכם, ומה קל וחומר, ומה נחש, אם נחש מת לא, מי שנוגע בו לא נהיה תמה. הוא מה נחש שעושה טוב עבור בעולם והורג אנשים, טהור. כל שכן עכבר או שיח קטנצ'י כזה. שפות דינו, אבל כתוב בתורה תמה. לא, בקיצור, אני אסביר לכם את הגמרא. לפעמים צריכים רבנים גדולים שיודעים לפתור בעיות של העם. היה שואה, והיה בעיה גדולה, נשים אגונות, בלגן. אז היה, ברוך השם, השם שלח לנו גאוני תורה, כמו רבי משה פיינשטיין, תראו, והוא מצא דרך איך להתיר את האגונות. שלחנו את הרב עובדיה, שהוא מצא דרך איך להתיר כל מיני אגונות במלחמה. לא ממש ממש לפי השולחן ערוך שאתה קורא. לפי השולחן ערוך שהוא הבין אותו, והביא ראיות מהראשונים, מהאחרונים, ובנה ופלפל, אז הוא התיר את השרץ. זה נראה שרץ. כשאתה קורא שולחן ערוך, זה נראה שזה אסור. אבל צריכים להעמיד בסנהדרין שיש ימים שיודעים לטהר את השרץ. לא חס ושלום את האיסור. לנו זה נראה איסור. אבל הוא מתוך גאונותו, מתוך למדנותו, מצא דרך איך לפתור את הבעיה של האגונות האלה. הבנתם את זה? עכשיו זה מטורץ השאלה, איך, מה, שואלים מה, זה כתוב בתורה, נכון, כתוב בתורה שהשרץ מתמה, אבל הוא מצא איזה סעיף שכתוב במסכת פלונית ומסכת אלמונית, ועל פי הגאון הזה ועל פי הגאון הזה, יש דרך איך להתיר את הדבר הזה. הבנתם? זה הכוונה. זה היה רבי מאיר. לכן הלכה כמותו, הגמרא אומרת, שלא ירדו לסוף דעתו. הגמרא אומרת, רבי מאיר, בעצם הלכה תמיד, סתם משנה זה רבי מאיר, תמיד הלכה כמותו. אבל כשהוא מתווכח עם רבנים, לא פסקו כמותו. למה? היה מרוב חריפותו, ומרוב בקיאותו, ומרוב למדנותו, היו לא יכולים לרדת לסוף דעתו. הם היו אנשים בינוניים, תביא לנו רב בינוני, לא גאון כזה שיכול להפך את כל התורה. היה רב אחד גדול, קראו לו רוגוצ'ובר. אז אומרים שלא יכלו לשבת איתו בדין. אומרים שפעם היה רב אחד גדול, לא אגיד את שמו משום כבודו, רב גאון מאוד, שאחד בחר לו את הרב הזה, ואחד בחר את הרוגוצ'ובר. אומרים שאחרי 5 דקות הוא יצא ואמר, אני לא יושב עם עם הארץ. מרוב שהוא היה גאון גדול, הוא לא היה כמו הגאון השני, שהיה אדם ישר ופשטן ועמקן. מרוב החריפות שלו והבקיאות שלו כבר לא הבינו אותו. הוא הבין שכולם עמי ארצות. הוא היה תמיד אומר, כולם עמי ארצות. בורים, בורים, לכולם היה קורא בורים ועמי ארצות. אפילו לא רק לאלה, למפרשים. מפרשים. אומרים שהוא למד עד הרן. יותר מזה הוא לא למד. כך שמעתי. היה אומר, רק הראשונים אני לומד, אחרונים מבלבלים. אז לא היה לומד אחרונים, זה דבר ידוע. כל הרטיעות ספרו, כל הראיות שלו זה מהתוספתאות, המשניות, הגמרות בבלי, ירושלמי, ספרה וספרי, זה מה שהוא למד. והראשונים למד, עד הרמב״ם למד, ולמד עד הרן, מהרן והלאה, כבר לא למד. זה אנשים מיוחדים שיש בעולם. כן, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. אז אמר לו שממילא זה מותר. אמר לו, כן, לעלותם. אמר, גדול כבוד הבריות, מה אפשר, אתה צריך, תעשה. יתים מרימו וקמה להשמעת אתם. זאת אומרת, תראה את השמועה הזאת, כן, גדול, וכל מה שקראנו למעלה. עכשיו, הקשה רבינה למרימו, הקריבה רבינה למרימו. רבי אלעזר אומר, נוטל אדם, כי שם, מהקסמים שלפניו, לחצות בו שיניו. כן, אז הוא אומר שהיום יכול ללכת אדם לקחת, אם הוא צריך איזה משהו לשיניו, מחפש איזה עץ אחד דק ומשתמש בו. וחכמים אומרים, לא ייטול, אל תעשה דבר כזה, אלא מן האבוס של בהמה, מה שהבהמה אתה מאכיל, כל אדם היה לו אז שור, חמור, שה, היה לו בבית, מה שאתה נותן לה לאכול, מזה תיקח לנקות את השיניים שלך. אז הנה רואים שלא אומרים גדול כבוד הבריות. אתה מבין? חכם רואים, לא ייטול, אלא מן האבוס של בהמה. למה לא תגיד גדול כבוד הבריות, נהיה לו מלא לכלוך של בשר, הוא יסריח, ורואים את הבשר שלו. למה לא תתיר לו? רואים שלא יתירו. אז איך אתה אומר, הכל גם מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, אין דבר, אין דבר. לא, זה לא כל כך פשוט. לא תמיד חכמים יתירו, זה השקושיה. מתגמרה אחי אשתה, מה אתה מדמה? אתה שלא הוציא כיסם, שלא הוכן מערב יום טוב, אז הסירו לו לקחת. למה? שאדם קובע מקום לסעודה. אומר, אתה אשם, כשאתה יושב ואוכל, תשים שם כיסמים. היום מה ראיתי בהרבה שולחנות, שמים כיסמים, שאדם ינקה את השיניים שלו. אז אתה אשם, אתה אשם, אנחנו מלמדים אותך לקח, אל תלך ברחוב לאסוף. אבל כאן האדם הולך לשירותים, מה אתה רוצה? אבל אחר האדם קובע בית הכיסא, בבית הכיסא אמרו גדול כבוד הבריות, אבל לאסוף מהרחוב אמרו אסור. למה אסור? תכין לך לפני זה. מה אתה עכשיו נזכר? אז לכן תאכל מהיבוש של הבהמה, איתנו, לא לקחת מהרחוב, זה מוקצה, זה מה שהגמרא אומרת. אמר רב הונא, אסור לפנות בשדה ניר, זאת אומרת שמקום שחורשים שם, אסור לעשות שם שירותים ביום שבת. מה הייתה אמה מגמרא? אילה ממשום שדבשה, זאת אומרת שאתה דורס, כי אתה דורס ומקלקל את השדה, לכן השדה, אל תלך לעשות שם שירותים של מקום שחורשים שם, זה לא מקלקל את השדה. אני אומרת, למה בשבת? אפילו בחול דמי אסור. ואלא משום עשבים, אולי תגיד שיש שם שיטול אבנים, שיש עליהם עשבים, ואמר יש לקי זו שעלו בו עשבים, מותר לקנח בו בשבת. מה אתה אומר? אם האבן הזה עלו בו עשבים, אתה יכול להשתמש בו. אז מה הבעיה? למה אסור? אם זה בגלל שהוא מקלקל, אז גם בחול אסור. ואם אתה אומר בשבת, בגלל שהוא משיר, זה הסיבה שהוא מקלקל את העשבים שעל הצרור הזה, אז יש לקי שיתיר בזה. גם הוא לא מתכוון, יש לנו כלל דבר שלא... לא חלל, חלל פתור. והתולש בשבת חייב חטאת, אבל אם תלשת מהאבן הזאת את העשבים שלה, צריך להביא קורבן על זה, זה דבר חמור. אלא הגמרא אומרת, דילה נקית מעילאי ושדל את התאי. זאת אומרת שחוששים, אתה הולך לעשות שירותים בשדה הזאת, השם תשווה גומות, תוזיל מפה, תעבור שם, לכן אמרו, לא תלך לעשות שם שירותים. הוא מחיה משום דרבה, אמר רבה, הייתה לו גומה ותממה, זאת אומרת, אם היה לי בתוך השדה היה איזה בור ואתה סתמת את זה בשבת, אם עשה את זה בשדה, משום חורש, ואם עשית את זה בבית, אתה חייב משום בונה. אז זה הסברה, כמה שעשו לעשות את זה, אמרו, אל תפנה, אולי אתה תוזיל שם אפר ותעשה השבויי גומות, גופה. אמר יש לקי יצור שעלו בעשבים, נפסוק פה, תזכרו, הגענו לגופה עצור שעלו בעשבים, זו סוגיה חשובה מאוד, שנלמד אותם מחר, להתראות כל כך.